דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, וולטק ואינשורטק.
דוח מספר 23 על העולם שמעבר לתשלומים. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס. ברוכים הבאים לדוח פינטק, פודקאסט בנושא פיננסים, ביטוח, בנקאות וניהול הון דיגיטליים חדשים. הפודקאסט הזה יהיה דחוס וענייני, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. והיום בדוח על גיאוגרפיה דיגיטלית, או על איך יוצרים זירות חדשות של רווחיות. מי? נתחיל בכמה מילים היסטוריות ונתקדם לפיוניר, שם נדבר עם יואל נווה, ג'נרל מנג'ר וורקינג קפיטל שם. רווחיות נוצרת גם על ידי יצירת הזדמנויות עסקיות חדשות. משפחת רוטשילד יצרה את עצמה בעקבות מלחמות תוך אירופאיות, תוך שהיא מנצלת ידע מוקדם ובינלאומיות חדשה. מוסדות פיננסיים רבים נוצרו עם הגילוי של אדמות חדשות באמריקות. הצורך לממן את תנופת הפיתוח בראשית הקולוניאליזם הכניס כסף רב למי שידע להיות במקום הנכון ובזמן הנכון. הדבר הזה נכון גם לגבי ימינו, אלא שהזירה הגיאוגרפית רלוונטית פחות. במרחב הזה נמצאים אלפי מתמודדים, הוא מוצע, לפחות עד שתפרוץ התיישבות אנושית מחוץ לכדור הארץ. המרחבים החדשים הם מרחבים מסוג אחר, מרחבים ברמה מטאפורית. מדובר במקומות דיגיטליים שלא היו קיימים בעבר הקרוב. עולם המיקרו תשלומים של האינטרנט של הדברים כדוגמה, יצמח למרחב כזה. מרחב נוסף הוא מרחב העסקים שפועלים על פלטפורמות האינטרנט הענקיות. כאן קיימים מאות אלפי עסקים בהיקפים שונים, וכמו בשיר, זוהי רק ההתחלה. במקום הדיגיטלי הזה, שלדייריו תשתיות כספיות מסוימות וצרכים ייחודיים, לא יכולים מוסדות פיננסיים רגילים להימצא. הם כנראה לא יודעים להיות שם. ולמעשה, בפועל, נכון לעכשיו, הם לא שם. מי שכן נמצא, הן חברות פינטק, שהיו שם כשגילו את האמריקה הדיגיטלית הזו, יצרו את האמריקה הזו, ומתפתחות לממדי ענק ביחד איתה. ואיתנו היום יואל נווה, ג'נרל מנג'ר וורקינג קפיטל בפיוניר. יואל, שלום ותודה שבאת.
שלום ותודה רבה.
יואל, כמה מילים על פיוניר לטובת מי שלא מכיר אם אפשר.
אז פיוניר היא חברת פינטק אמריקאית גדולה, יש לה פלטפורמה גלובלית היום לביצוע תשלומים, מה שנקרא Cross Border Payments, בערך ב-200 מדינות בהיקף דומה של מטבעות, והיא מאפשרת מצד אחד לחברות מאוד גדולות כמו אמזון, Airbnb ואחרות, לבצע תשלומים לספקים שלהם בכל העולם, ומצד שני לכל מיני גורמים בתעשייה הדיגיטלית, עסקים קטנים ובינוניים, לקבל תשלומים ממקורות שונים ברחבי העולם.
יואל, אתה לא צמחת רק בפינטק, נכון?
לא, ממש לא, אני צמחתי בעולמות קצת שונים.
אז תספר לנו אם אפשר.
אז עד לפני כשנה שימשתי במשך 4 שנים שקדמו לכך ככלכלן הראשי במשרד האוצר, לפני זה ניהלתי במשך 5.5 שנים את בנק הדואר, בחברת דואר ישראל, קודם לכן עבדתי בקבוצת הראל, ניהלתי קרנות פנסיה, ניהלתי את מקבת החדשה, ואת הקריירה שלי בעצם התחלתי במשרד האוצר, והייתי 9 שנים באגף התקציבים במשרד האוצר.
אז מה מביא אותך לפיוניר?
אני חושב שהאתגר שהציבו בפניי כשפנו אליי הוא זה שהביל אותי. יש לי ניסיון מסוים, כמו ששמעת אולי, בעולמות של תשלומים, כספים, פיננסיים, ובעצם האתגר שהציבו בפניי בפיוניר הוא אתגר מאוד גדול, שחשבתי שיהיה מאוד מעניין ומרתק להתמודד איתו.
מה האתגר?
אז כמו שאמרת בכותרת, וכמו שאמרתי גם קודם, פיוניר יש לה פלטפורמה מדהימה לתשלומים גלובליים, היא גם חברה גלובלית, אבל גם חברה שהיא מאוד לוקלית, ומאפשרת להרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד מקומות, לחברות ענק ולחברות קטנות, או אפילו פרילנסרים, לקבל ולשלם כסף בכל העולם, בין מטבעות, בין מדינות. ובעצם על הרקע הזה של מיליוני הלקוחות של פיוניר, התפיסה אומרת שאפשר לעבור לעולם של מעבר לתשלומים, והרציונל הזה מביא לכך שהחברה מפתחת היום, כבר פועלת בתחום, אבל מפתחת שורה של שירותים פיננסיים נוספים, שבשירות שאני מתמקד בו, בעצם מה שנקרא working capital, או העמדת הון חוזר ללקוחות החברה.
קודם כל בוא תסביר לנו אם אפשר מה זה.
אז בוא ניקח דוגמה, נדבר על איזשהו גוף או חברה שממוקמת בסין, וסוחרת במסחר אלקטרוני, והיא לדוגמה מוכרת את המוצרים שלה, שמיוצרים מטבע הדברים בסין, באמזון.com. החברה הזאת מקבלת תשלומים מאמזון.com לחשבונות הבנק שלה בסין, באמצעות השירותים שמעמידה לה היום פיוניר, ואותו תזרים של החברה נובע מהסחר אלקטרוני באמזון.com זורם דרך פיוניר. המידע לגבי התשלומים האלה וההיסטוריה של אותה חברה מול אמזון וכמובן מול פיוניר, מאפשר לנו להעריך באופן יחסית טוב, בין השאר אולי בשימוש גם במודלים מתוחכמים של משין לרנינג, מה יהיה קצב המחירות של החברה הזאת בעתיד. החברה הזאת מטבע הדברים נדרשת גם לקנות מלאי ולשלוח אותו למחסנים של אמזון בארצות הברית, והיא צריכה להשקיע את הכסף כדי לקנות את אותו מלאי, כמובן לפני שהיא מוכרת אותם. ולכן היא זקוקה בעצם למימון לאותו מלאי. אנחנו היום מעמידים לאותה חברה על סמך המידע שקיים ברשותנו, ועל סמך המודלים שפיתחנו, את אותו הון חוזר נדרש, שיעזור לה לרכוש את המלאי, ובדרך זאת בעצם להגדיל את הפעילות שלה מעבר למקורות העצמיים שלה.
זה מה שכבר קיים בפועל.
כן, אז הפעילות הזאת כבר קיימת תקופה מסוימת, והמטרה היא כמובן להגדיל אותה ולהרחיב אותה, גם בהיקפים וגם בתחומי הפעולה שלה, וזה האתגר שעומד בפניי, להפוך את קו העסקים הזה לקו עסקים מאוד משמעותי בפיוניר, וכמו שאמרתי, זה אתגר מאוד גדול, הוא מאוד מעניין, פעילות בסביבה גלובלית, ולכן חשבתי שנכון לקחת את האתגר הזה על עצמי.
אתה יכול לפרק לנו לטובת מי שמאזין את האתגר הזה, ולהגיד בעצם מעין רשימת מה אתה צריך לעשות עכשיו כדי?
אז כמו שאמרתי, הפעילות הזאת קיימת כבר תקופה מסוימת. האתגר הזה, אם נפרק אותו, מתייחס גם להרחבת הפעילות. כמובן שיש פה אלמנטים שיווקיים. חלק גדול מהלקוחות של פיוניר לא מכירים את השירותים הפיננסיים הנוספים האלה שהחברה היום מסוגלת להעמיד, וצריך בעצם לרתום אותם לאותם שירותים ולשווק להם את אותם שירותים. במקביל צריך לפתח את התשתיות הרלוונטיות שיתמכו את השירותים האלה. כאשר אתה מעמיד לחברה הון חוזר, אתה צריך לוודא שהיא באמת מסוגלת להחזיר אותו, ולכן צריך לטפל בכל נושא ניהול הסיכונים והמודלים הקשורים בכך, ולהשתמש בכמויות המידע הגדולות מאוד שיש בפיוניר כדי לבנות מודלים נכונים שיחזו בצורה טובה את יכולת ההחזר של החברה, ובהתאם לכך להציע את ההצעות הרלוונטיות. כמובן שצריך לפתח את המוצרים האלה כדי שיתאימו לצרכי הלקוחות, וצריך לייצר את התשתית גם המיקונית אבל גם האנושית התומכת את הפעילות הזאת, גם בבק אופיס וכמובן גם במיקומים השונים ובשווקים השונים שפיוניר פועלת בהם ברחבי העולם.
וזה בדגש על סין או שזה גלובלי?
לא, הפעילות הזאת היא גלובלית, היא היום פועלת גם בסין וגם בארצות אחרות. אנחנו לאט לאט פותחים שווקים נוספים בהתאם למידע שיש לנו. אנחנו פועלים בתחומים של מסחר אלקטרוני, אבל חושבים גם להגיע לתחומי פעילות של כלכלה דיגיטלית אחרים. וצריך להבין שבדרך כלל עסקים קטנים ובינוניים בעולמות האלה של הכלכלה הדיגיטלית, בין אם זה באמת סוחרים במסחר אלקטרוני, ובין אם זה כל מיני נותני שירותים על גבי פלטפורמות כמו Upwork או Fiverr שאולי מוכרת יותר לקהל הישראלי, מקבלים היום הכנסה ממקורות שונים ברחבי העולם, והמערכת הבנקאית המסורתית מתקשה בעצם לאפיין את ההכנסות האלה, ולהעמיד את השירותים הפיננסיים הנדרשים לאותם לקוחות על סמך ההכנסה הזאת. היתרונות העצומים שלנו בפיוניר, הם שאנחנו רואים את כל התזרימים האלה של ההכנסות, ומסוגלים לתפור גם על סמך ההיכרות שלנו עם הלקוחות, וגם על סמך הלימוד שלנו, את ההתנהגות שלהם, לתפור ולהעמיד לרשותם מוצרים פיננסיים, שיתמכו בעצם את הפיתוח של העסק שלהם. אז לתת, להעמיד הון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים בכל רחבי העולם, בתחומי פעילות שונים, זה בעצם הייעוד, זאת המטרה, ולשם אנחנו חותרים.
על איזה סכומים מדובר?
אני לא רוצה להתייחס לסכומים ספציפיים, אבל אנחנו...
של לקוחות, אני מתכוון.
אנחנו מדברים היום בפוטנציאל על מיליוני לקוחות שיש לפיוניר, סכומים שאפשר להעמיד הם כמובן יחסית לפעילות של כל לקוח.
אני תוהה אם זה מיקרו תשלומים, או שזה תשלומים בהיקפים גדולים גם.
לא, אנחנו מעמידים היום הון חוזר גם בהיקפים גדולים יחסית מאוד, ותלוי שוב בסוג הלקוח. יש, אם נדבר שוב על הדוגמה הסינית, אז יש סוחרים במסחר אלקטרוני שמחזורי הפעילות שלהם הם מיליוני דולרים בחודש, וצריך לשרת גם אותה מצד אחד, ומצד שני לשרת גם את מי שהוא פרילנסר במדינה מתפתחת, שהיום יש לו עסק יחסית טוב של מתן שירותים על גבי פלטפורמה, וצריך לדעת לתת גם לו את המוצר שמתאים לו.
מה ביניכם לבין בנק?
לא, אז פיוניר כמובן איננה בנק, לא מתאמר.
לא במובן הרשמי.
לא, אז אני אומר, שוב, פיוניר היא פלטפורמה שבאה בעצם לחפות על, במקור, בעצם על החסרונות הגדולים של המערכת הבנקאות הבינלאומית בהעברת כסף. כמו שאמרתי לך גם קודם, גם בשירות הזה בעצם אנחנו מחפים על חסרונות מסוימים שיש בתוך המערכות הבנקאיות המסורתיות, להעריך את אותן לקוחות, את ההכנסות שלהם, את היכולת שלהם להסתכר או לקבל כסף בעתיד מפעילות שהיא חוצה גבולות, ולכן בהקשר הזה יש לנו בעצם יתרונות אל מול המערכת הבנקאית. שוב, אנחנו לא בנק ולא מעמידים אשראי במונח הרחב של העניין, אנחנו בעצם מקדימים פה איזשהם תשלומים שאמורים להתקבל בהמשך על ידי אותם לקוחות, ומעמידים לרשותם הון חוזר. אבל אני אומר, היכולות הטכנולוגיות המדהימות שיש בפיוניר, כוח האדם המדהים שיש שם והמגויס, והנוכחות הלוקלית בהרבה מאוד מקומות ברחבי העולם, מאפשרת לנו להיות הרבה יותר קרובים ללקוחות שלנו, ולבנות ולשרת אותם בשורה של מוצרים שבאמת עונים לדרישותיהם המיוחדות.
יואל, אתה מנהל ותיק במגזר הציבורי וגם בשוק הפרטי, והגעת לחברה גלובלית פינטק. מה ההבדלים?
אז אין ספק שניהול בחברה כמו פיוניר, מצד אחד הוא דומה לניהול בכל חברה אחרת, ומצד שני הוא כמובן שונה, והוא אתגר בפני עצמו. נגיד באספקטים מסוימים, אולי אפילו יותר קל לנהל בפיוניר מאשר לדוגמה במגזר הציבורי. בכלל במגזר הפרטי, בסוף אתה בוחר את האנשים שאיתם אתה רוצה לעבוד, דבר שקיים פחות במגזר הציבורי. אבל מעבר לכך, אתה מוצא בחברות, או בחברה כמו פיוניר, אתה מוצא אנשים רתומים בצורה יוצאת מן הכלל, לפעילות הזאת, שותפים לדרך שהיא מאוד נהירה לכולם וברורה ולמטרות, דבר שלפעמים נניח במגזר הציבורי זה הרבה יותר מסובך לייצר את אותה שותפות לדרך, כאשר אנשים נמצאים במקום שאליו הגעת כבר לפעמים עשרות שנים, עושים את תפקידם בצורה טובה, אבל באותה דרך כבר הרבה מאוד זמן, וקשה להם הרבה פעמים לקבל אולי דרך חשיבה חדשה או כיוונים חדשים. בחברה צעירה ודינמית כמו פיוניר, הדברים האלה הם אולי יותר פשוטים. יחד עם זה, הניהול בסביבה הגלובלית הוא כמובן מאתגר בפני עצמו, אתה מנהל אנשים שנמצאים במקומות מאוד מרוחקים, אתה צריך ליצור שותפות לצוות שנמצא באזורי זמן שונים מאוד, לייצר מכנה משותף בין כולם כדי להשיג את המטרות, ולהנהיג בעצם את החזון או את הפעילות הזאת כדי שתצליח לעמוד במשימות שלה. ובהקשר הזה, מבחינתי, בסביבה הגלובלית הזאת, זה בהחלט ניסיון ניהולי חדש ומרתק.
יואל, הזדמנות בשבילנו, אתה היית כלכלן הראשי באוצר.
נכון.
ועכשיו אתה עובד בפינטק גלובלי. מנקודת המבט העכשווית שלך על העבר, איך האוצר או השירות הציבורי הכלכלי צריך להתקודן למהפכת הפינטק, שכבר עברה בעצם?
אז תראה, אגב, זו שאלה מאוד מעניינת, ואני חושב שהיא מאוד חשובה, כי כשאתה מסתכל בעצם על הפעילות הפינטק הישראלית, שהיא לא בכך חברות ישראליות, אבל יש פה פעילות ענפה מאוד בעולם הפינטק, היא באמת לא כל כך מכוונת לשוק הישראלי. יש לך שתי סיבות עיקריות. אחד, שוק הזה יחסית קטן בהשוואה הגלובלית, והבעיה השנייה שקיימת פה היא בעצם רגולציה שדי מונעת מחברות פינטק לפעול בישראל, ואז מעין ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, מצד אחד אולי לא כדאי בגלל מניעים כלכליים לפעול בישראל, ואם זה גם קשה בגלל רגולציה, אז ברור שלא כדאי, ולכן פונים מראש לשוק העולמי. אני חושב שהפינטק הוא יכול להוות מנוף מאוד מעניין של תרומה אדירה של תעשיית ההייטק הישראלי לכל אזרח ואזרח בישראל. אם אנחנו מסתכלים על התרומה של ההייטק בישראל היום, אין ספק שהיא משמעותית, היא משמעותית בכלכלה, היא משמעותית לצמיחה הכלכלית של ישראל. בהייטק עוסקים היום בערך 8% מסך כל המועסקים בישראל, אבל ההשפעות שלו הן כמובן מעבר לזה, ו העובדה שאנחנו מוכרים שירותים היום בהיקפים עצומים בחול, בין השאר מיוחסת גם לעולמות של פינטק שהולכים וגדלים. חוסר היכולת שלנו להביא את החדשנות ואת היכולות שיש בישראל בתחום הפינטק לאזרח הישראלי, בעצם מונעות איזשהו מעגל השפעה שני של תעשיית ההייטק הישראלית על כל אזרח בישראל. זה לא סוד שהמערכת הפיננסית בישראל היא מאוד ריכוזית, וכתוצאה מכך איכות השירותים שאנחנו מקבלים וגם אולי מחירם הוא יחסית גבוה, ואם היינו מסוגלים למצוא את הדרך באמצעות יצירת רגולציה תומכת, להביא את חדשנות הפינטק הישראלי לכל אזרח ואזרח בישראל, בין אם הוא עובד בהייטק ובין אם הוא לא עובד בהייטק, היינו מצליחים להשיג תרומה עוד הרבה יותר משמעותית של ההייטק בישראל, לחברה בישראל, לתרום לאיכות החיים שלנו, לרמת החיים שלנו ולהקטנת יוקר המחיה בישראל.
יואל נווה, ג'נרל מנג'ר וורקינג קפיטל בפיוניר, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה.
אז מה, האם פיוניר היא בנק? רשמית לא. ומהותית? זה לא ברור. נדבר על זה בפרקים הבאים. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס, אני מרצה ומייעץ בתחומי הדוח, תוכלו לכתוב לי באושי את אושי.co.il, לשלוח וואטסאפ ל-050-8898-322, או בלינקדין שלי, דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית, להתראות בדור הבא.